חוק שון בין, מבחן שון בין, זה האם הוא מת עד סוף הסרט, או העונה, או מה שלא יהיה. מבחן מישל רודריגז, זה האם הדמות מתה, וחוזרת אחרי כמה סרטים, או לקראת סוף הסרט בטוויסט מפתיע. זה ההבדל ביניהם. שון בין, כשהוא מת, הוא פשוט מת. כשמישל רודריגז מתה, היא חוזרת אחר כך. With karate I'll kick your ass. Hit your Tiananmen Square. Oh yeah, motherfucker, I'm gonna kick your fucking dairy hair. Yeah, yeah. You broke the rules, now I pull out all your pubic hair. You motherfucker. You motherfucker. Kyle betrayed me and then he lied, tried to hide, and I died deep inside, and you know the reason why. I'm gonna kick your ass from here to right over there. Oh yeah, motherfucker, I'm gonna kick your fucking dairy hair. Yeah, yeah. You broke the rules, now I pull out all your pubic hair. You motherfucker. You motherfucker. שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, הפודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
כן, למי שמקשיב בפעם הראשונה, הקונספט של הפודקאסט שלנו הוא די פשוט, בכל שבוע אני ואביעד...
רגע, שנייה. איזה פרק זה? 63?
63.
מי מאזין בפעם הראשונה מפרק 63? איזה מין האנשים האלה?
אותם אנשים שבאים למופע שלי אותם בפעם ה-67 שהוא מוצא.
לא, אלה אנשים שהיו 67 פעמים.
לא, אבל יש כאלה שזאת פעם הראשונה שלהם.
כן, והם מושפלים ומועמדים מול הקיר.
זה לא שיש לנו המשיכיות. אם לא נכנסתם עד עכשיו, אתם לא חייבים להזין ל-64 שעות שידור קודמות.
אל תגלה להם.
בכל אופן, הקונספט של הפודקאסט הזה, אם אתם מאזינים בפעם הראשונה, הוא די פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, אז אנחנו מדסקסים אותם. כל אחד בנפרד, ואז שניהם ביחד.
כן, אנחנו לא נמנעים מספוילרים. בחיים, באופן כללי בשיחות כן, בפודקאסט הזה ספציפית, יש ספוילרים, כי אחרת השיחות יהיו מאוד קצרות, וזה יהיה נורא מוזר לומר, ויש את הקטע שההוא עם זה.
כן,
המטרה
היא לא סתם כן. לתאר את הסרט בקצרה, אלא לנתח אותו קצת לעומק, קצת כן. לרוחב.
ולפעמים אנחנו סוטים מהנושא, או קוראים לפודקאסט בשמות לא נכונים.
אם אתם נהנים מהפודקאסט הזה, אפשר למצוא פרקים קודמים ב-iCast, שירות הפודקאסטים הישראלי, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע.
זה עובד.
אפשר למצוא אותו בפייסבוק,
כן.
שירות הרשת החברתית הלא ישראלי בהכרח. פשוט חפשו שורה שנייה באמצע, תעשו לנו
באמת לא ישראלי, פשוט.
תעשו לייק או שר
כן.
לכל הפרקים.
או שתהיו חברים שלנו, אנחנו גם משתתפים.
כן, אפשר למצוא אותנו בבלוג של אביעד, בשביל הזהב, נכון?
אכן, חפשו בגוגל, לא התוצאה הראשונה. אלא אם כן אתם רוצים טיול עם פנסיונרים.
ובבלוג שלי, alilon.net, זאת כן התוצאה הראשונה, אתם חפשים alilon.net.
אז זה גם הכתובת,
כן.
זה די קל.
כן, אז אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, אני מציע שנעבור לסרט הראשון, לשבוע.
רצוי.
ונתחיל מהטריילר.
Cuma beberapa bulan. Kamu gak boleh tahu aku ada di mana. Aku gak boleh dekat kamu.
Nah, kalau kita mau membersihkan kota ini dengan bersih, kita harus tangkap mereka. Nama-nama yang penting.
הפשיטה 2, המכונה גם The Raid to Vendral, שזה למיטב הבנתי הפשיטה בריונים. Vendral זה פשוט בריונים.
אוקיי, יש סיבה למה לא תרגמו את זה.
הבמה היא כמו של הסרט הראשון, הפשיטה הוא גארף אבנס, שגם כתב את הסרט הזה.
כמו ששמו מרמז, הוא לא אינדונזי, בניגוד לרוב השחקני בסרט.
בניגוד לכל הצוות האחר בסרט.
עכשיו, גרף אבנס גם כתב את הסרט הראשון, ואני יושב וחושב, מה יראה בכתיבה של הסרט הראשון? כי כמה פעמים אתה יכול לכתוב את המשפט, לא ואז קשה. הוא בועט בו.
לא, לפעמים, לפעמים זה אגרוף, לפעמים יש אקדח.
ואז הוא פותח
לו את הרגל דלת.
כן.
כן.
מקרר. המקרר. כן.
זה די ככה, את הפשיטה הראשון אני הגדרתי בתור משחק המכות הכי טוב שיצא לראות את הדמו שלו.
בסרט משחקים, וזה הקטע הנהדר שבו תום שפיר מנסה לבטא שמות של אנשים, ונכשל קשור גם כשהם באים מעולם
דוברית. קחו לכם גלי פופקורן, תתרווחו.
שחקנים האינדונזיים, אני חייב לציין עוד פעם.
אני גם לא יכול לתקן אותך, כי אני לא יודע אם אתה צודק או לא.
זה לא גזעני, זה פשוט שאני לא מסוגל לבטא שמות, אני מצטער. בסרט משחקים איקו יו אייס, בתור רמה.
כנראה לא נכון, כנראה.
טיו פקסדאו, בתור בנגון. ריפין פוארטה בתור אוקו, אלכס אבד, יאין רויאן, ג'ולי אסטל, זה שם שקל לבטא, וורי, טרי יוליסמן וססאפ אריף רהמן, וזה רק חלק מהדמויות.
Okay.
יש המון דמויות בסרט הזה.
כן, וחוץ מהגיבור רמה, רמה, נכון?
רמה.
זו, אני באמת לא זוכר את השמות של הדמויות האחרות.
שענית
את הדמויות שאתה... בתור... אני יכול לתאר את העלילה. אני יכול, אני אנסה. קודם כל, מי שראה את הסרט הקודם, זה לא חשוב. אין כמעט שום קשר חוץ מהדמות הראשית. אבל הסרט הזה כן מתרחש זמן מסוים לאחר מכן.
בערך 5 דקות.
כן. בסרט הקודם, ספוילר על הסרט הקודם, רמה חילץ יצא מהבניין כשאחיו נשאר פחות או יותר ראש המאפיה והאדם החי היחיד בכל הבניין. בתחילת הסרט הזה אחיו פשוט מחוסל בידי המאפיה, מה שהופך את הסרט הראשון לדי מיותר. רמה שומע על זה, הוא מגויס בידי סוכן חשאי שמחסל אגב גם את הדמות הנוספת היחידה ששרדה את הסרט הראשון. אוקיי, אין קשר עלילתי בין הסרטים, בוא נגיד את זה ככה.
יש, את רמה.
כן, פשוט השם של הדמות הראשית וזה שהוא מרביץ למלא אנשים, הפעם הוא נשלח לכלא בחשאי כדי להתחבר לבן של מאפיונר, שבמקרה גם אחי החיסול של אח שלו.
אתה מבזבז כל כך מילים במקום להגיד זה השתולים.
אני לא רוצה לומר זה השתולים, אולי לא ראו את השתולים.
יש שם שתולים, כאילו, עוד זה דוני ברסקו, זה אינפרנל, איך קראו לסדרת סרטים הונקונגית המפורסמת?
אינפרנל פיירס, זה שהשתולים מבוסס עליה.
רמה מגויס בכוח להיות
שתול. זה כתוב זה השחור החדש, זה...
כן. זה עוז.
רק עם פחות מכות.
זה פוקימון. כן. רק שהם לא פוקימון.
זה חומות של תקווה באינדונזית.
רמה מגויס להיות שוטר סמוי, בניגוד לרצונו פחות או יותר, אומרים לו או שתהיה שוטר סמוי או ש...
או שאתה מוכרז כמת ואין לך מה לעשות.
הפושעים ימצאו אותך ואת המשפחה שלה ומה שלא יהיה.
לא שברור לי איך יהודי הרג את כל הפושעים שהיו.
יש עוד פושעים באינדונזיה.
מתברר שיש הרבה, זו מדינה גדולה.
בבית הכלא הוא מתחבר עם אוקו, שהוא הבן של אחד מהבוסים הכי גדולים בכל אינדונזיה. ואחרי שהוא מתחבר איתו ומשתחררים פחות או יותר ביחד מהכלא, לא ביחד, משתחררים בהפרש די ארוך מהכלא.
כן, של שנתיים או משהו כזה.
אבל העובדה שהוא היה חבר שלו בכלא עוזרת לו למצוא עבודה עמוק בתוך ארגון הפשע.
עכשיו צריך להבין, בעולם של הפשיטה, חבר שלו בכלא זה אומר, הוא מנע ממישהו עם גרזן להרוג אותו.
וכמה אנשים עם גרזן מדי פעם?
כן. או שזה היה פטיש, לא ברור.
גרפטיש?
גרפטיש.
כן, כלי הנשק המיוחדים האלה. הוא מקבל מקום די מכובד בתוך הרשות המאפיה האינדונזית. הבעיה היא שמי שמנהל את המאפיה הזה הוא כבר בחור די מכובד יחסית למאפיונר, ודי נהנה מהמצב כרגע.
דון קורליאונה.
כן, בנגון, סליחה. די נהנה מהסטטוס קוו. והבן שלו, אוקו, רוצה להתרחב. וכדי להתרחב, הוא פחות או יותר בוגד באבא שלו, יחד עם מאפיונר אחר בשם בג'ו.
כבר דיברנו על הסנדק.
וביחד הם מנסים לתפוס את המקום שלהם, והדבר מוביל להרבה הרבה סצנות שבהם אנשים חוטפים מכות.
הנה הבעיה הגדולה של הסרט. יש לו עלילה.
יותר מדי ממנה.
אז הפשיטה הראשון הוא שעה, הוא פחות משעה וחצי, הפשיטה שתיים הוא שעתיים וחצי, והשעה הנוספת הזאת זה לא עוד אקשן, זה עוד עלילה, זה ההבדל.
וזה לא ש...
יש המון אקשן.
כן. זה לא שעלילה נוראית, היא פשוט...
היא לא מעניינת, כן.
ראינו את זה.
היא לא מעניינת, ולמיטב הבנתי גם המשחק לא משהו. עם כל הבנתי העמוקה באינדונזית.
תשמע, המשחק נראה לי בסדר, פשוט שהם מנסים לחכות מבנה נורא נורא מערבי. זה סרט הגנגסטר הקלאסי. כאילו, אם, גם אם מתעלמים מהעובדה שהוא שתול בתוך המאפיה, זה עדיין הבחור שנכנס לארגון ומטפס בדרגות בעזרת הכישרון שלו, ומגלה פגידות ותככים. מוכר.
כאילו ויש עוד הסיפור האישי של נקמה שהוא מחפש ונזכר בה ברגע האחרון.
אני לא חושב שזה רע, אני פשוט חושב שהסיפור זה בינוני. והסיבה שהפשיטה הראשון היה כל כך טוב וכל כך חבן שמתלהבו ממנו, זה כאילו באמת, זה היה סרט כמעט פנקיסטי באופי שלו, זה היה פשוט, הנה העלילה בעשר דקות הראשונות, הנה העלילה במובן של, הנה הסיבה שהדמויות נמצאות במקומו, הנה הדמויות שהם הארכיטיפים הכי הכי ארכיטיפים שאפשר.
זה לא רק זה, גם בסרט הראשון אתה גילית את הסיפור לאורך הסרט, הסיפור עצמו לא מאוד מורכב, אבל אתה גילית פרטים, היה.
זה כמו משחקי המחשב האלה בשנות ה-80 שהיה לך שורה אחת בהתחלה והפשע השתלט על העיר, הצלת העיר, ואז באמצע יש לך מפגש עם הבוס וכזה טוויסט של שורה אחת, אני אח שלך, אני הדוד שלך.
אני לא סתם אומר שהדרך הכי טובה לצפות בפשיטה הראשון זה עם שלט של פלייסטיישן ביד או משהו כזה.
אבל מחשב הרבה יותר מעניין לך, הוא מרמה.
נכון, זה בעיה. אוקיי, לקח לחיים, מחשבים באמת מרמים, זה לא נדמה לכם.
כן. הסרט הזה דבר, הפשיטה הראשון היה כזה מרענן, כי הוא באמת היה כל כך פשוט, זה ידע מה הוא רוצה להיות. אני רוצה להיות סרט המכות האולטימטיבי, הנה 5 דקות עלילה, הנה 5 דקות הדמויות, 1:20, אנשים מרביצים לאנשים בדרכים מאוד יצירתיות, בקוריאוגרפיה, ממש ממש טובה, וכל האנשים האלה נזכרו לתפקיד לא בגלל הכישרון שלהם כשחקנים שייקספירי. הם נזכרו לתפקיד כי רובם הם אלופי לחימה, ברמות שונות, באמנות האינדונזית היא שנקראת סילת.
גם בפשיטה 2, הם לא בחרו שחקנים רק בגלל הכישורים הדרמטיים שלהם. כולם כמעט בעולם של הסרט הם לוחמים במידה כזו או אחרת.
בסרט השני פחות. זאת הבעיה שלו, שהוא מנסה להיות משהו שהוא לא. ואני מבין למה, כי זה בטח נהיה משעמם להם בשלב מסוים שלו להזכיר, מאוד כואב לשחקנים, פשוט לצלם אין ספור סצנות קרב. ואתה לא באמת יכול להתקדם, זה העניין, לאיפה אתה יכול להתקדם מהפשיטה אחת? אתה לא באמת יכול.
בשלב מסוים יש בסרט בחור שהורג אנשים בעזרת כדור בייסבול, והחברה או מה שלא היה, הטובה שלו, אחות, לא ברור מה.
שיש לה פטיש.
יש לה פטיש והיא חירשת.
כן, זה mid-level bosses.
ממש ככה.
כן.
וככה הסרט מתייחס אליהם. עכשיו, זה היה ככה גם בסרט הראשון, אבל בסרט הראשון הייתה לך בנייה לקראת הדמויות האלה, היה לך שם את מדוג. שפה אגב השחקן חוזר בתפקיד אחר,
כן.
ציינתי כבר שאין קשר עלילתי באמת.
לא מפטרים לבן אדם שיודע להילחם ככה.
לא, הוא אומן לחימה מאוד מאוד מוכשר, והם נותנים לו את המקום.
אני חושב שקרה זה שהם סיימו את הסרט הראשון, ואז הוא שמע על הסרט השני, השחקן במה אני רוצה להשתתף, ואמרו לו, הדמות שלך מתה. ואז הוא ניגש לו במים, תקע את האגרוף בקיר לידו ואמר, אני רוצה להשתתף בסרט השני. ואז במים אמר, בסדר, מה שאתה רוצה.
זה אודישן. ככה עושים אודישן הפשיטה. יש סצנה כזאת הפשיטה שמישהו למעשה מרביץ לקיר.
ואז מרביץ לאנשים.
כן.
אני חושב שכל האנשים שחטפו מכות בסצנות הכלא היו אנשים שרצו להיבחן לתפקידים ראשיים וזה היה המבחן שלהם. אם תשרדו את הסצנה הזאת, תוכלו להופיע בסרט, אתה יודע, בתפקידים יותר ראשיים.
אתה חושב שגם שחקנים שהדמויות שלהם שרדו את הסרט הראשון ניגשו לבמאי ואמרו, אני רוצה להיות מת בסרט הזה? כי זה מה שקורה.
אוקיי. בוא נדבר על הדבר הטוב, בכל זאת. סצנות האקשן.
כן, איזו מן?
כולן, כאילו. מה סצנות האקשן שאתה הכי אהבת? אם אתה... זה נורא קל לחלק אותן, כי בניגוד לסרט הראשון שהוא פשוט, אתה יודע, רצף של מכות, כמעט בלתי נגמר, פה יש לך סצנות מכות.
אבל בשניהם אני יודע. בשניהם אני יודע סצנה אחת שמאוד אהבתי. בסרט הראשון זה הקטע שמוביל למנורה.
כן.
שזה קטע שהוא בלתי נשכח, ובסרט השני... למרות כל המכות, דווקא הסצנה של מרדף מכוניות הכי אהבתי.
זה היה קטע טכני מאוד מסובך.
כן, בגלל זה אהבתי, כי זה היה פשוט תצוגת יכולת מאוד מרשימה, וזה רגע שבו לא אכפת כבר מהעלילה. אתה יודע, יש לך שני אנשים שהם הטובים, ויש לך את כל שאר מי שאתה רואה בסרט שמנסה להרוג אותם. וכלי הנשק הוא מכוניות.
זה היה כמעט ספילברגי ברמה הטכנית, או כן. אפילו... קוורוני נגיד?
לא, לא, ג'יימס קוורון.
לא קוורון, קוורון.
קוורון.
קוורוני?
כן, יש שם קטע שצולם בתוך מכונית שמאוד מזכיר קטע
אלפונסו קוארון צילם ב...
ילדי המחר.
הילדים של מחר, רק שהטכניקה הייתה מאוד שונה הפעם.
כן, לקוארון היה מחשב, להם היו מטורפים, בלונים מטורפים על כל הראש.
ובן אדם שהתחפש למושב.
כן.
זה למעשה, הם למעשה צילמו את אחת הסצנות, המצלמה עוברת דרך מכונית, על ידי זה שאחד מאנשי הצוות התחפש למושב והחזיק את המצלמה לרגע.
אם לא שום דבר אחר אתה חייב להעריך את זה.
כן, אני מעריך את היצירתיות.
אני אישית מאוד אהבתי את הסצנה הראשונה, את הקרב הדי קצר בכלא שבו הוא נמצא בתוך התעצר.
בשירותים?
וגורר אנשים פנימה, מרביץ להם, דוחף אותם החוצה וגורר את האבא בתור המסכן פנימה.
זה היה קטע קצת קומי אפילו.
כן, ותראה, אם יש דבר שאיקו יואביס, עוד פעם, אני מקווה שאני אומר את זה כמו שאני אומר.
סביר להניח שלא, אבל כן.
מרשים בו זה לשחק דרך הגוף. כי הוא לא צריך...
הוא לא שחקן דרמטי.
זה עניין, הוא לא צריך לדבר כדי להביע את הדרמה של הדמות. הקטע שבו הוא פשוט עומד ומרביץ לקיר, הקטע המפורסם שהופיע בטריילר, זה מביע את הזעם של הדמות הרבה יותר טוב מכל שורת דיאלוג. הוא לא צריך לדבר, הוא לא צריך אפילו...
אני גם לא חושב שהוא שחקן טוב, פשוט. בגלל זה שפת הגוף שלו הרבה יותר טובה מהדיבור.
זה סוג אחר של להיות שחקן טוב, אם אתה שואל אותי. יש, אתה יודע...
זה להיות פעלולן טוב.
גם זה דורש לסרטים מהסוג הזה. אתה יודע, ארול פלין לא היה, מי יודע, גדול...
לא, הייתה לו קריזמה, אבל.
לא, אוקיי.
לקחו אותו בגלל הקריזמה.
ובגלל שהוא היה מאוד זריז, ואתלטי. גם באסטר קיטון, אתה יודע, מאוד זריז.
אתה יודע שאול פלין מת מהתקף לב בגיל 40, כן?
אני לא מאחל שום דבר רע לבחור שיכול להרוג אותי עם הסרט שלו ב-37 דרכים שונות.
אבל הזכרת באמת את באסטר קיטון. באסטר קיטון היה מעין מטורף. הוא התעקש לעשות בעצמו את הפעלולים הכי מסוכנים שלו.
זאת אומרת, שאם הוא היה ב-120, באסטר קיטון היה מאינדונזי.
הוא היה ב-120.
21, סליחה.
כן. תראה, בפשיטה 2... בניגוד לסרט הראשון פה בולט כשנעשה לפעמים שימוש באפקטים מוחשבים כדי להגביר את סצנת האקשן. יש אנשים שעפים בזווית שלא הגיוני שעפו באמת, ואתה רואה קצת קפיצה כזאת בתנועה שלהם. זה לא מפריע, פשוט זה לא באסטר קיטון שבאמת הכל צולם כמו שהוא, זה התקדמנו מאז.
טוב שכך, כי זה היה מצולם כמו שהוא... אנשים היו מתים בסרט הזה.
כנראה, סביר להניח.
אבל מבחינת אקשן, היה לנו סרט אקשן כזה טוב השנה, או בעצם מאז הפשיטה אחד, סרט שטוב רק בזכות האקשן שלו בעצם?
אני חושב שהיה איזה משהו שהזכרתי, אבל לא זוכר מה זה.
אני מאוד אהבתי את קפטן אמריקה, אבל כמו שאתה הזכרת וכמו שהפריע קצת לי יותר מדי קפיצות שם בצילום.
לא ברור למה עושים את זה.
בסרט הזה היה גם כן קצת רגעים של קאט, אבל... כמו שבוב צ'יפמן אמר על הסרט הראשון, מה שגארת' אבנס זוכר לעשות, גם בזמן שהוא מקפיץ את המצלמה, זה לשמור על תחושה של מיקום. כאילו חשוב מאוד שהצופים ידעו...
מאוד אסתטי.
כן, לא, חשוב מאוד שהצופים ידעו בסצנת אקשן איפה הסצנה מתרחשת, ושהם כל הזמן ידעו איפה כל דמות נמצאת ביחס לדמות אחרת.
שזו המחלה הגדולה שהרבה סרטי אקשן בשנים האחרונות.
מחלת המייקל ביי של... אתה יודע, רגעים יכולים לראות יפים בסרט של מייקל ביי, יכולים, בתיאוריה.
הם לא, אבל הם יכולים.
לא, אם אתה פשוט עוצר כל שוט בנפרד, אתה יכול להגיד...
אם אתה לוקח במאי אחר.
אתה יכול להגיד, זה שוט נחמד מסרט אקשן, אבל ברגע שאתה מחבר אותם במערבל הביי, ברגע שאתה מחבר אותם ככה, אין לזה שום היגיון, והצופה נאבד בתוך הרגעים. יש אנשים שמסוגלים לאהוב את זה, אני לא ממש מבין איך, כאילו הם יכולים להשלים בראש את כל המידע החסר.
עובדה שהרבה מהסרטים שעושים את הטכניקה הזאת, שאנחנו לא אוהבים, הם שוברי קופות, ויש להם למעשה קהל מעריצים. זה לא שאנשים הולכים אליהם, רואים ומתבאסים, אלא אנשים למעשה אומרים, וואו, זה היה ענק.
אבל זה מוזר לי, זה כאילו הם עושים את זה כי הם לא מכירים... דרך, לא נגיד
לא,
דרך,
אני לא, אני לא יכול לשפוט, אני לא הייתי נכנס,
אבל זה. באמת, כאילו, כשאתה רואה משהו כמו רובוטריקים 4, לא שתרחת לראות זה.
ראיתי את אחד.
מול הפשיטה והפשיטה 2, לא ברור לך באיזה מהם יש אקשן יותר טוב?
ברור. גם ברור לי באיזה מהם אני מצליח בכלל להבין מה קורה.
דבר שם כן. חשוב להבין מי בועט ומי, ומי טוב. שובר למי את המרפק.
ולפשיטה והפשיטה 2, לפשיטה והפשיטה 2 יש המון דמויות. ואני עדיין מבין מי נלחם במי.
כן, אבל זה ההבדל עוד פעם לתורת הפשיטה אחת. הפשיטה אחת היו בעצם חמש דמויות שאתה אמור לזכור, כאילו בוס הפשע,
זהו, היו לך...
שני הסגנים שלו, רמה
והשוטר הוותיק של מסתובב בלי קסדה.
רוב השוטרים האחרים היו שם כדי, אתה יודע, להרביץ לאנשים, ורוב הפושעים היו שם כדי לחטוף מכות.
ולהפך.
ולהפך, כן. בסרט הזה אומרת, באמת, אתה צריך להכיר את כל הדמויות, כי זה סרט של תככים ומזימות, ואוקיי, מי בוגד במי ומי עוזר למי. ויש הרבה, אתה יודע, משהו שהוא כנראה מאוד מובן לחבר'ה מאינדונזיה, שמדברים על הפוליטיקה של היחסים מול סין ויפן ומחברים זרים. ויכול להיות שזה עובד אם אתה בא מתוך הקונטקסט שלהם.
בוא אני יודע, כאילו, יש קטע שבו דמות אינדונזית עוברת לסינית כדי לכבד את הסינים. והבן שלו רואה את זה כהשפלה. ואלי, מכיוון שאני לא מכיר את השפות עצמן, אני אפילו לא שמתי לב למעבר הזה.
עד שמסבירים פחות או יותר מה קורה.
כן. זאת אומרת, הרם הזה הכי מבחינתי היה שהוא דיבר בעצמו ולא נעזרו במתורגמן. זה נגיד משהו שאתה רואה בהמון סרטים, שאחת הדמויות מנסה להראות שבעצם היא כל הזמן כן הבינה מה דיברו, והיא עשתה את עצמה כאילו לא. זה משהו שהוא מופיע הרבה, עד שזה נהיה אפילו קצת מצפים לזה, שאתה רואה שתי דמויות שמדברות ביניהן בשפה אחת, והן מייצגות את הדמויות היותר בחירות, ואז אחת מהדמויות הבחירות, פתאום מדברת באותה שפה כמותן, למרות שהוא נעזר במתורגמן, כדי להראות שאני בעצם שמעתי כל דבר שאמרתם, אז אל תגידו שום דבר שלא ימצא חן בעיניי.
תגיד, אתה חושב שזה היה בכלל נחוץ לעשות סרט הזה בתור הפשיטה 2? כאילו, לא היה...
לא.
לא היה אותו, זה היה פשוט סרט החדש של גרף אבנס עם הכוכב הקבוע שלו, איקו יווייס?
אני חושב שכן, כי הפשיטה הראשון היה מספיק מצליח ומוכר כדי ש... עצם זה שיגידו מהבמאי של הפשיטה ימשוך קהל, אבל לדעתי פשוט רצו לנצל את הפרנצ'ייז, רצו קפטן אמריקה 2, יש לו קשר לדעתי, אבל אני אומר, לקרוא סרט קפטן אמריקה 2 יותר טוב מלקרוא לו חייל החורף.
אבל לא, אני באמת חושב שזה היה קצת מיותר, כמו שאמרת, הם סוגרים פחות או יותר את רוב הדברים, הם הורגים את כל הדמויות.
כן, הם משאירים דמות אחת.
הם משאירים דמות אחת, דמות ראשית מהסרט, שתי הדמויות הראשיות שנשארו, נהרגות בשביל לספק תמריץ, פחות או יותר. וזהו.
לא, למעשה, אחת כדי לספק תמריץ, אחת כדי פשוט להיפטר ממנו.
וזה די ברור לי שזה מקרה של, רצינו רק לעשות הסרט הראשון, הצלחנו נורא עם הסרט הראשון, הרבה מעל המצופה, טוב, חייבים לעשות המשך. זה קצת כמו...
כן, ואז מגיע סקטמן ג'ון הזה.
זה קצת כמו המטריקס. המטריקס הראשון היה סרט מצוין מבחינתי באופן מוגמר.
כן, אבל חבל שלא עשו להמשכים.
לא, עכשיו ברצינות.
ברצינות, חבל.
ברור, עכשיו, אני מאמין לוושבסקים, לאחים וושבסקים, מה שלא יהיה, שהייתה להם סמי תוכנית למה לעשות אם הוא יצליח, אבל... אני מדמיין עולם שבו החליטו לא לעשות המשכים למטריקס הראשון, כי הוא לא היה מספיק מצליח, והוא הרבה יותר טוב ככה.
כולם מדמיינים עולם שבו החליטו לא לעשות המשכים למטריקס.
יש כמה סרטים, אביעד.
לא.
כן, יש כמה אנשים שאוהבים תמונים רובוטים ענקיים.
אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, זה בעלילון.
ראית את הסרט הראשון של גרף אבנס אגב?
לא, רק את הפשיטות.
הפשיטות, כן, הפשיטות
פשוטו עם שחר. אני אגיד לך את האמת, מבחינתי, ברור לי שיצא גם סרט שלישי, הפשיטה 3, ברור לי שהוא יהיה קשור לסרט השני, בערך כמו שהשני קשור לראשון.
הפעם מתגנב, לא יודע, לתוך המשטרה מרביסה.
לא, זה, אתה יודע, זה חוקיות של מת לחיות, כל פעם זה יותר, מתחיל בבניין. אחרי זה, עכשיו זה עיר, אחרי זה הוא יציל את המדינה.
בפרק הראשון הוא ניצח ארגון פשע קטן בבניין, בפרק השני את כל המאפיה האינדונזית.
כן.
בסרט השלישי לפי ה...
הוא בא למקום בסינים והיפנים כנראה.
הוא הולך להרוג את כל הצבא הסיני.
הוא הולך נגד אייסיס. זה מה שיקרה.
לא, הוא הולך להרוג את כל הצבא הסיני בסוף הסרט הזה. ובסרט
החמישי... חשבתי שסטיבן סיגל עשה את זה.
לא.
לא, הוא לא עשה את זה?
סטיבן סיגל דווקא בסדר נראה לי.
אתם היחידים שמבינים מה הוא רוצה.
השחקנים האחרים, יש משהו שווה להזכיר מעבר לעובדה, אתה יודע שחלק הם טובים יותר להרביץ לאנשים אחרים?
איך קוראים למה שהמאפיונר תזכיר לי?
המאפיונר הראשי?
הבן שלו.
בן שלו? לשחקן או ל...
לדמות.
אוקו.
אוקו. אוקו. ואיך קוראים לשחקן?
עריפים פוארטה.
מספיק טוב.
כן.
יש לו מראה מערבי מאוד. בניגוד לרוב הדמויות בסרט,
יש לו אור לבן, יש לו מין תסרוקת אלוויס כזאת.
מה אנחנו יודעים על אינדונזיה? הוא גבוה. אני לא יודע כלום על אינדונזיה.
יש קצת את התחושה שליעקו אותו כדי שהוא ייראה באמת שונה.
אני לא חושב, כי...
גם האנגלית שלו די טובה.
לא, אוקיי, אבל מה שאני קולט מגארת' אבנס, שזה בן אדם שאוהב את אינדונזיה. הוא עבר לשם, זה במטרה ללמוד את אמנויות הלחימה שם, אז אני עושה פשוט כי הוא כל כך מאוהב.
זה סבבה, אבל את הסרט הזה הוא עושה גם לקהל בינלאומי. אחרי השחה של הפשיטה הראשון...
הוא טוב, אני חושב שהדמות של אוקו טובה בלהיות השמוק הזה, שזה לא הרבה עומק, אבל אתה יודע, אם אתה... יש לו את הפרצוף ואת המנייריזם...
הוא מומו מאסקימו לימון, זה המראה שלו.
הוא מישהו שדורש מכות. כן. הוא לא חותם מספיק מכות בסרט, זאת אחת הבעיות. המוות שלו הוא די קצר.
כן, גם די אנטי-קליימקס, האמת.
תראה, זאת הבעיה הגדולה של, אתה יודע, כשהבוס לא באמת יכול להילחם, יש לו את הסיידקיק שנלחם
בשבילו. את ההנצ'מן, כן.
עוד פעם, בסרט הראשון היה לנו את מדוג, את יאיין רויאן, שמשחק גם בסרט הזה, כמו שאמרנו, דמות לא קשורה.
שהוא אומן לחימה, ככל הנראה די מפורסם.
הבעיה עם פשיטה הראשון הייתה שהוא בשלב מסוים נהיה מעייף. 90 דקות זה האורך המקסימלי שבו אתה יכול לקרוא דבר כזה. לקראת סוף הסרט, בקרב האחרון שלו, עם שתי החבר'ה הטובים, אני כבר, אוקיי, זה נגמר.
האמת שאני הרגשתי ככה בצפייה הראשונה, ובצפייה החוזרת דווקא הרגשתי שזה היה... האורך היה לי בסדר גמור, אפילו הסוף הגיע יותר מהר ממה שזכרתי.
אז בסדר הזה יש לנו עוד רוצה, עכשיו פעם הוא לא זוכה אפילו לכינוי, פשוט המתנקש, כן, האיש הרע.
איש רע.
הוא פחות, זה... לא יודע, הקרב פחות טוב, בעיקר כי...
זה לא ממש קרב.
לא, זה... לא יש קרב, זה פשוט שהם מתחילים...
זה פוד פייט קיצוני.
הבעיה היא שאני חושב שהם מתחילים בזה שרמה מנצח, ואז הבחורה שולפת את כלי הנשק שלו ומתחיל קצת להוביל, אבל ברגע שראית שרם הוא בעצם יותר טוב מלכתחילה, זה קצת מאבד מהמתח שלו. הרעיון בדרך כלל הוא שהנבל מוביל, ואז לעצת הגיבור.
גם מי נלחם עם כאלה מגל סכין כזה, אני לא יודע איך קוראים לזה.
אנחנו מדברים על מדינה שבה יש שליטה הרבה יותר כבדה בנשק מארצות הברית.
כן.
אומרים שרוצים לעשות עיבוד של הפשיטה... לאמריקה.
כי זה עבד כל כך טוב בסרטים אחרים.
כן, כי זה עבד כל כך טוב ב-13,
כן.
התעכלו שם, אני חושב, בעיקר באותה בעיה שנתקלו שם בשבעה צעדים ברימייק שם. בשבעה צעדים הסיבה של הבחור שלנו יש פטיש, שהוא משתמש בו להרביץ לאנשים, היא כי אתה לא יכול להשיג נשק ארוך טווח כל כך בקלות בקוריאה. אין שם אקדחים שאתה יכול לקנות בסמארט או מה שלא יהיה. ואתה רואה את הגרסה האמריקאית, וחוץ מהעובדה שהיא פחות טובה, אתה שואל את עצמך, למה הוא דורך להרביץ אנשים עם פטיש? למה החבר'ה הרעים מתגוננים גם כן עם כלי נשק בטווח יד? למה לאף אחד אין אקדח? אין שום סיבה לכל אמניות הלחימה האלה בפשיטה עם לחבר'ה הרעים יש אקדחים. בהתחלה של הפשיטה, אחרי הכל, לכולה, לשוטרים יש אקדחים. כן. כי הם שוטרים מאומנים. ורק אחרי שהם מאבדים לאט-לאט תחמושת ומקיפים אותם ומאבדים את הציוד, יש להם סיבה להילחם.
זה לא רק זה, גם בפשיטה הראשון, כלי הנשק עוברים יד ליד, זאת אומרת, יש רובים שעוברים לידי הפושעים.
כן.
ואז יש להם את התירוץ להשתמש בהם.
כן, ומה שיקרה בפשיטה, דבר ראשון בפשיטה האמריקאית, זה מניח שהם ינסו למצוא שחקנים, לשחק בזה.
זה יהיה מאותו שחקן ראשי, אבל מלא שחקנים אמריקאים חוץ אלינו.
זה קריס אבנס לוקלייק או משהו כזה, מישהו שלא באמת יכול להילחם, ואז אתה נשאר עם... סרט שהוא נורא רוצה להיות מתריכיות אבל לא מצליח, ובעצם יש לו את הגרסה המערבית לפשיטה, קוראים לזה דרד, זה היה אחלה סרט.
אנחנו מדברים על הגרסה האחרונה, לא על הגרסה עם סילבסטר סטלון.
תראה, כל מי שראה את שני הסרטים באותה שנה ציין שאו בצירוף מקרים מדהים או בגניבת הסריטאית מדרגה א', שניהם מכילים בדיוק את אותה עלילה של כמות קטנה של שוטרים שנתקעים בבניין בודד.
זה לא עלילה שקשה לחשוב עליה.
צודק, אבל במקרה שני הסרטים האלה יצאו באותו זמן. אז אין שום, דבר ראשון, אין שום צורך בגרסה האמריקאית לפשיטה, ואני לא חושב שיש כל כך צורך בפשיטה 2, אבל נהניתי לצפות בו. כל פעם שחשבתי שאני קצת משתעמם מהדיונים האינסופיים, בא מישהו, קפץ באוויר, הוריד את הברך שלו למישהו אחר, השתמש בגופה של מישהו אחר הזה וזרק אותה על מישהו אחר, התקרב עם המופק שלו למישהו אחר, דפק אותו 3 פעמים, שלף סכין, דקר אותו 17 פעמים, והמשיך לבן אדם הבא. ואז אני מיד כזה, או, תודה רבה לך, סרט, הייתי צריך את זה.
זהו, שאני הרגשתי שהוא קצת היה אלים מדי. אני יודע.
אין אבל... דבר כזה.
הרגשתי פשוט היה בו יותר מדי, הוא ארוך מדי, הוא אלים מדי.
אני לא חושב שהוא היה אפילו יותר אלים מהשני. מהראשון.
יכול להיות, אבל הראשון לא היה מגובה בעוד שעה של עלילה שמעריכה אותו. אני כן חושב שהוא היה יותר, הוא היה יותר מדמם, בוא נגיד. הראשון היה הרבה יותר, הרבה יותר מתחכם, נקרא לזה. זה לא פשוט היו שני אנשים שרצים אחד לעבר השני ומתחילים מכות, או...
גם פה לא, סליחה, היה יצירתיות, כבר דיברנו על סצנות השונות שבהן הבמה ניסה, אתה יודע, ספייס פינגזה, כמו שנקרא.
על ידי שיפעמים אנשים רצים מסביב.
או שיש הרבה אנשים, או שהם רצים בבוץ.
אבל זה עדיין...
או שלאחד מהם יש בייסבול.
אז שוב ושוב אותו רעיון, מישהו מתקרב למישהו, ואז הם מתחילים מכות. אין לך, בסרט הראשון יש סצנות של התחמקות מאוד יצירתית, נגיד לעשות חור ברצפה כדי ליפול רגע לפני שאנשים נכנסים לחדר, או...
הרימון במקרר.
הרימון במקרר, ההסתתרות בתוך קיר, דברים כאלה שזו סצנה מאוד מותחת. בסרט השני די מתעלמים מהאפשרויות האלה, פשוט אומרים יאללה מכות, ואז כשיש לך דמות אחת שמכסית כמעט בעצמה את כל המאפיה, זה קצת,
כן.
קצת יותר מדי.
זה בשביל. מוזר שאחרי כל הבנייה הזאת, הקליימקס היה נורא נורא קצר, הוא פשוט נכנס לבניין והורג אנשים,
כן. עד שכולם
מתים. ו...
זה לא ככה עושים שלב בוס.
כן, הוא פחות או יותר עשה את כל הסרט הראשון ב-10 דקות בסוף, כאילו. הקטע של הוא לבד בבניין והורג את כולם.
כן.
זה היה מוזר, ו... לא יודע, אולי הם פשוט כתבו וכתבו, אז אמרו, כן, אנחנו כבר שעתיים וחצי של הלילה פנימה, ואז הוא הורג את כולם.
כן.
הסוף, אני... עוד פעם, כל דבר שאני אמצא מבחינתי מתבטל כמו לעובדה של וואו, איזה אחלה סצנות מכות. אני בן אדם רדוד, אני מודה בזה. כל בעיה שאני אמצא בסרט הזה, כל בעיה שאתה תמצא בסרט הזה, מתבטלת בעיניי מול, אוקיי, הפעם האיש, הוא נלחם מול הבחורה עם הפטיש, ודופק לה את הראש בקיר. ודופק לה את הראש בקיר? ודופק למישהו
לא.
את הראש בקיר בסצנה הזאת.
בטוח.
כן. זה מתבטל.
נגיד, הסצנה הזאת מאוד הפריע לי. כי יש לך שתי דמויות שנלחמות בגיבור, נקרא לזה. אתה לא יודע עליהם כמעט כלום, חוץ מזה שיש להם גימיק. ולא הייתה לך שום בנייה עליהם, אתה לא יודע בכלל מה התפקיד שלהם, מה המעמד שלהם.
זה עוד פעם, זה בעיה.
פשוט שם כדי להיות שם.
זה בעיה טון מאוד חמורה, אתם מובאים את הסנדאפ 2, ופתאום באמצע מגיעות דמויות בוס ממגמן.
זה היה משפר את הסנדאפ 2 מבחינתי.
זה מה ששני החבר'ה. כשמופיעים למסך ציפיתי שיהיה כזה את המוזיקה הזאת של סטריט פייטר,
לא הייתה?
A new challenger appears.
אני לא בטוח שהייתה מוזיקה של סטריט פייטר ברקע.
יכול להיות. אני לא מכיר מספיק את האוברה המוזיקלי של המלחין של סטריט פייטר כדי לזהות את המגעים הווקליים והטונליים העדינים שלו.
יוהן סבסטיאן קונאמי, כן. אבל אני באמת הרגשתי שזו דוגמה לבעיה שמבחינתי הייתה כמעט לכל אורך הסרט. אין לך נימוק למה הוא הולך מכות. בסרט הראשון יש לך, הוא צריך לשרוד. הם יארגו אותו אחרת, אבל פה הוא פשוט, הוא בא אליהם.
הם יארגו את אשתו אחרת. ואשתו נורא חשובה, אתה מכיר את כל הסצנה וחצי שבה יופיע.
כן, הוא ראה אותה פעם אחרונה לפני שנתיים.
כן, עוד פעם, בסרט הראשון זה עובר הרבה יותר טוב, כשהוא קם בבוקר, עושה את התרגילים שלו.
הסרט הראשון מתרחש לאורך יום אחד. הסרט הזה, הוא נתקע בכלא לשנתיים.
לא היה לך זמן להבין בסרט הראשון, לא היה לך זמן לחשוב על הבעיות, פשוט כי הסרט היה כל כך אנרגטי. וככל שהסרט מנסה להיות יותר מסובך ומותח את עצמו, כך הוא נותן יותר מקום לצופה לחשוב, אוקיי, מה הבעיה פה, מה הבעיה שם. בסרט הראשון, לא יכול במהלך הצפייה תרתי משמע, לעצור ולחשוב מה הבעיה פה.
כן, הסרט השני הצערי עוצר בעצמו, כדי אתה יכול לנשום לרגע.
אתה לא היית ממליץ לאנשים על הסרט הזה?
תראה, אם רוצים סרט אקשן, פשוט כמו שהוא, אז קודם כל לראות את הפשיטה הראשון, שהוא סרט אקשן מעולה, ואת שתיים, אם מוכנים ליותר יותר דם, יותר גופות, ויותר זמן, פשוט, אם מוכנים לשבת עוד שעה בנוסף.
אבל אתה מחכה לגרסת יוטיוב שבה מישהו פשוט יערוך את כל סצנות הדיבור החוצה?
יכול להיות. עוד פעם, כאילו, יש... הסרט הזה היה לי קצת אלים מדי, ויש לי בדרך כלל סיבות די גבוהה לסצנות אלימות, פשוט פה הרגשתי כאילו בשלב מסוים זה היה אלימות לשם האלימות. זה התחיל להפריע לי. אז הוא סרט אקשן טוב, הוא מבחינה טכנית עשוי בצורה מדהימה, כסרט באופק עלי
זה לא, לא היה לי את אותו אימפקט כמו שהיה לראשון.
אני, כשהפשיטה שלוש יצא, והוא יצא, אני אראה אותו, אבל אני לא כל כך מתרגש מזה.
הוא יצא והוא יהיה שלוש שעות.
אני יותר מעוניין לחשוב מה גארת' אבנס יעשה אחרי זה.
סביר להניח שאותו דבר.
לא, כשהוא כבר לא יהיה בכבלים של, אוקיי, אני חייב לעשות, אני, הוא עכשיו חייב לעשות את הפשיטה שלוש.
כן, אבל...
אפילו אם הוא סיים את הסרט הזה ואמר, טוב, אני די עייף מזה. אני...
כן, אתה יודע, זה לא שהוא ניגש לעשות את הפשיטה 2 והוא אמר, אני חייב להשתמש בדמויות מהסרט הקודם ולקשור את העלילה.
אני מניח שמפיקים אמרו לו, סליחה, ראית כמה אפסים יש על הצ'ק הזה, אדוני?
כן.
אבל זמן אותי, יש לנו במאי אקשן גדול, בשנות ה-80 וה-90 היית יכול כל פעם לסמן איזה מישהו שהוא במאי אקשן שאתה שם רק בשביל האקשן. מי הג'ון מקטירנן של ימינו?
אני לא רוצה לומר את השם מייקל ביי. אבל הוא זה שמביא, הוא במאי אקשן שמביא קהל. זה שאנחנו לא אוהבים את הסגנון שלו, זה עניין אחר.
מי במאי האקשן המוביל שהוא טוב של ימינו?
תראה.
דיברנו לפני כמה שבועות.
בריאן סינגר אולי?
בריאן סינגר לא עושה כזה אקשן טוב רוב הזמן. אקסמן האחרון הוא שיפור, אבל אתה יודע, זה לא שאקסמן הראשון היה זה סרט אקשן מהדד.
יש לך את כריסטופר נולן שהוא לא במאי אקשן, אבל הוא עושה סצנות אקשן שנחשבות מאוד טובות.
אני לא חושב שסצנות אקשן שלו כל כך טובות. יש כמה סצנות מאוד זכירות באינספשן ובאביר האפל, אבל הרבה מהזמן, עוד פעם, יותר מדי קוויק קאטים, יותר מדי קפיצות, יותר מדי חבר'ה בחליפות הולכים ויורים בדברים באופן נורא נורא מונוטוני.
ויש לך את כל החבר'ה של לוק בסון כל הזמן משיג.
שהם פשוט גורים, פשוט מבחינתי הם חיקוי זול של לוק בסון.
אם אתה רוצה במאי אקשן עקבי וטוב, צריך להתחיל לבחון קולנוע אסיאתי. שם זו קריירה.
זה חצי מה שעשינו פה.
זהו, שם זו קריירה. אנחנו נחשפים בעיקר סרטים מאירופה ומצפון אמריקה, אז אנחנו רגילים למצב שבו במאי בא לסרט אחד. אם הסרט מצליח ומחליטים לעשות להמשך, חושבים גם אם לקחת את אותו במאי או לעבור למישהו אחר. אם מחליפים במאי, אז הבמאי הוא חופשי לעשות איזה פרויקט שבא לו. כבר אין לך כמעט במאים שמתמקדים בסגנון אחד, לפחות לא במאים גדולים.
נקודה. נעבור לסרט השני לשבוע?
אוקיי.
טוב, התלבטנו והתלבטנו על מה לדבר, אבל כשמדברים על סרט אמנויות לחימה שפורץ מהמזרח למערב, ומביא איתו כוכב חדש וסגנון חדש, די ברור שחייבים לדבר על...
רומר, וויליאמס, and Lee, the deadly three, penetrate the secret chambers of an evil island empire.
What do you know about Han?
He lives like a king on that island. Totally self-sufficient.
A fortress without walls, protected by an invincible army that needs no ordinary weapons. This is Enter the Dragon, the first martial arts film produced by a major Hollywood studio. John Saxon is Roper. He was in it for the money. U.S. karate champion Jim Kelly as Williams. He was there because he had no choice. Black Belt Hall of Fame, undisputed martial arts champion, and international film star Bruce Lee. His job was to get them out alive.
I'm hoping you'll join us, represent us in the United States.
You want me to join this?
Roper, Williams, and Lee. Just when they think they've broken the secret of the island, they find there is no escape from the inscrutable Han. Warner Brothers presents Enter the Dragon, where the world's greatest martial arts athletes meet the ultimate challenge with the most ancient and deadly of weapons, the human body. Enter the Dragon from Warner Brothers.
ברוס לי.
אוקיי, אני... בוא כן נחדד. ברוס לי לא התגלה בזכות הסרט הזה.
לא.
הוא כבר היה מוכר.
כן, הוא היה מוכר. הוא היה מוכר.
מציין רק את שם הסרט.
Enter the Dragon.
או בעברית הדרקון.
כן, לא לדבר עם שאגת הדרקון.
לא, זה הלא המשך שלו.
אין לי שום קשר בין הסרט, לא, בכלל אין קשר בין שאגת הדרקון ודרקון.
יש קשר.
גם לא בשמות באנגלית אין שום קשר.
לא, הקשר היחיד זה שברוס לי משתתף בשניהם.
ברוס לי, ככל הנראה, אומן הלחימה הכי מוכר, אני רוצה להגיד בכל העולם, כאילו במערב ובמזרח, אבל אני לא מספיק יודע את זה. אבל כשאתה אומר כאילו אמן לחימה, זה הדמות שמופיעה לך, כאילו הדמות שלו, אתה יודע, בהגדרה מילונית מצוירת למעלה.
כל הפרודות והמחוות מכוונות עליו.
ראית את סרט מטוגן?
כן.
נכון שסרט מטוגן נראה הרבה יותר טוב אחרי שרואים את Enter the Dragon?
אני צריך עוד אותו שוב, אבל כן.
אני כל כך מדויק
את הפרודיה. תראה, קונג פאו.
כן.
נראה הרבה יותר הגיוני עכשיו. וזה למעשה סרט אמנויות לחימה שדיבבו מחדש.
אוקיי, מההתחלה. Enter the Dragon, במאי רוברט קלאוס, המחור שהביא לכם את הקלאסיקה, Black Belt Jones, לא באמת קלאסיקה.
לא, אבל יש עוד אחד מהשחקנים בסרט הזה.
יש לו, כן. יש הכתיבה של הסרט עם מייקל אלין וברוס לי בכמה סצנות. ובסרט משחקים, ברוס לי בתפקיד לי.
כן.
ג'ון סקסון בתפקיד רופר.
לא זה משלושה בדירה אחת, זה אחד אחר.
זה אוטו קרוסובר.
אני לא יכולתי לא לחשוב על זה כל פעם.
ג'ים קלי בתור וויליאמס, שי קאן בתור האן, רוברט וול בתור אוהרה. לסרט הזה יש תמונות כל כך עמוקות.
אל תשכח את הדמות הכי חשובה, אבל... בולו.
בולו.
בולו, בתפקיד בולו.
עכשיו רגע, בולו יאן משחק את בולו, אבל לפני ששחק בסרט הזה לא קראו לו בולו לשחקן. יש לו שם אמיתי. הוא שינה את השם אחרי הצלחה של הסרט, כי הוא אמר... אוקיי, כנראה ירצו לקחת אותי לתפקיד של נבלים, אני צריך שיהיה לי שמוכר.
והוא צדק, הוא עשה קריירה בסרטים כאלה.
רוב האנשים בדורנו מכירים אותו בתור הבחור מספורט הדמים.
כן, או מדאבל אימפקט במקרה שלי.
כן, תקשיב, הבן אדם היה בן 50 ומשהו כשעובר בסרטים האלה, הוא נראה כמו...
כן, הוא בכושר.
הוא ענקי.
זה באדם שיקחו בגלל שהוא נראה מאיים. בוא נדבר רק על בולו.
העלילה של הסרט.
עלילה.
לי הוא נזיר שאולים, במסדר שאולים בשאולינלנד, שאני חושב שזה אמור להיות סין, אבל לא ממש
בטוח. טיבט, כן.
הוא מגויס על ידי סוכנות ביון כלשהי.
בריטית?
כלשהי, לא אומרים איזה, אתה יודע.
ה-MI5-6-7. המגייס הוא הבן אדם הכי בריטי בעולם. יש לו שפם, הוא שותה תה על הבוקר.
הוא אמור להיכנס לטורניר לחימה שמתרחש באי הפרטי של האן, שהוא בוס פשע שהם נורא נורא רוצים לתפוס, אבל הם יודעים הכל ולא יכולים להוכיח דבר. אחלה שורה גם.
יודעים הכל ולא יודעים
להוכיח. We know anything and can prove nothing.
כן.
זה דווקא שורה ממש טובה. ובדרך...
ומשום הם החליטים לשלוח כדי שיעזור להם את הבן אדם הכי לא מתאים למשימה.
חוץ לי מאוד מתאים, הוא יכול להרביץ לאנשים.
כן, הוא לא עזר להם בשום צורה, אבל...
האן כל שלוש שנים עורך טורניר לחימה, שבו הוא מזמין גדולי המנהי הלחימה בעולם לאי שלו. חוץ מלי נמצאים שם גם רופר, שהוא אמן לחימה מערבי שפשוט נורא נורא צריך את הכסף, כי הוא מאמר כפייתי.
הוא סוג של, כן, הוא כזה קצת פלייבוי בזבזן.
כן, וג'ים קלי בתור וויליאמס, שהוא אמן לחימה אפרו-אמריקאי ששם כי הוא אוהב להרביץ לאנשים.
כן, הוא התקווה הגדולה של הפנטרים השחורים. יש לו אפרו מאוד גדול.
כן, אבל הם הצטרכו ביחד, פחות או יותר, לחשוף את המזימה של האן.
טוב, הם כולם חבר'ה טובים פה.
כן, ולהילחם מול שומרי הראש הנוראים שלו, אוהרה.
שכן, זה לא רק זה, גם אוהרה היה די עלוב.
כן, ובולו.
עכשיו, אוהרה... אתה תקחת את זה, אתה תקחת את הקשר של אוהרה ללי.
כן. אוהרה...
אוהרה עמד מול אחותו שלי כשהיא בחרה להתאבד.
וואו, די ברור מה הוא עמד לעשות.
כן, אבל...
לא, אבל זה סצנה כל כך כזה, כן.
איך יודעים את זה?
עכשיו, הם אומרים...
אין עדים, איך מישהו יודע את זה?
הם יודעים כי הם ראו את הפלאש בקוויאד.
אוקיי, רגע.
עכשיו, מה שקרה, רגע, המאסטר שלי, שאומר לו
להצטרף... שלך?
אומר לו להצטרף לסוכנות הביון הבריטית, כי האן היה תמיד שאולין. כן, ובגד במסורת. ואחרי זה, כבדרך אגב, מזכיר, כן, האן אחראי למוות של אחותך.
כן.
דרך אגב, אם אתה רוצה תראה, סיבה...
נזיר צריך להיות צנוע, צריך להתעלם מהאויבים ומערכים פשוטים שמנתקים אותו. חוץ מנקמה, נקמה זה סבבה. נקמה זה מניע לכל נזיר. תראה, זה לא סרט הכי הגיוני, זה מה שצריך לדעת מראש. 10 דקות מתחילתו הם צופים ב... הם צופים בסרט שבו רואים את האן ואת העוזרים שלו. הם רואים את זה בעזרת מקרנה. והסרט נעצר בפאוז. איך? איך? והמקרנה ממשיכה להתגלגל. אז זה מסוג הסרטים האלה. זה סרט שלא באים בשביל ההיגיון.
זה קלאסיקה לדור מסוים, הבעיה שהדור הזה בא דור וחצי לפנינו. אם היינו גדלים בשנות ה-70, במקום בשנות ה-80-90, סבל נניח שהיינו נורא מתלהבים מזה עכשיו.
היינו מעריצים את ברוס לי, היה לנו אלבום מדבקות שלו.
אבל אנחנו גדלנו בתקופה של ואן דאם, מה לעשות?
בוא אני אגיד את זה ככה, הסרטים של ואן דאם לדעתי מחזיקים פחות טוב מסרטים של מהסרט הזה.
החלק הראשון של אדו, באמת?
כן, כי בסרט הזה אתה יודע שפשוט אתה תקבל את ברוס לי מרביץ לאנשים וכל השאר לא חשוב, כל השאר עוד לפחות תראה, גם סרטים של ואן דאם מבדרים מסיבה לא נכונה.
אהבתי ספורט דמים אותם בשביל המכות פשוט.
ראיתי את קיקבוקסר לא מזמן, בפעם הראשונה.
איזה מבין שזה 4 סרטים
ספורטים קיקבוקסר. זה סרט מטומטם.
אוקיי.
אבל כיף לראות אותו רק עם עוד אנשים, לבד לא הייתי שורד אותו.
אוקיי, ברוס לי בתפקיד לי משחק וריאציה לעצמו, כן? הוא לוחם נזיר, טוב, לכן הייתי אולי נזיר, הוא הסטודנט לפילוסופיה, ידעת את זה?
עכשיו כן.
לא סטודנט, כאילו הוא סיים עם כבוד בתור בפילוסופיה.
תראה, לא כולם מסיימים בבושה.
ועם תואר להרביס לאנשים.
כן. יש לך תואר מאסטר.
ברוס לי הוא יותר אייקון משחקן, למעשה הוא לא באמת שחקן. לפחות על פי הסרט הזה, הרגעים שבהם הוא צריך לשחק עם תגובה דרמטית או המוות של אחותי כמה נורא, לא עובדים בכלל. גם הרגעים שבהם הוא אמור לכעוס על הירים שלו בשעה שהוא קוטש אותם.
כן, בתור נזיר הוא רוצח כמה אנשים, אני חייב לומר.
המון אנשים.
הוא רוצח ניצבים אגב, לא רק את הרחבי הרעים פשוט.
סתם. אבל ברוס לי יודע להילחם.
כן, שמתי לב. שמעתי על זה.
ומדברים על אנשים שעושים את הפעולים של עצמם, כאילו ברוס לי, לפי מה שהבנתי, כאילו מהקריאה העמוקה שלי בוויקיפדיה וטיווי טרופס, האתרים הכי אמינים באינטרנט, היה פחות או יותר האיש הכי בכושר בעולם באותו הזמן, כאילו בן אדם קטן שיכול לסחוב מסעות כבדים ולהרביץ לאנשים, אתה יודע, במרחק של סנטימטר להעיף אותם לחצי חדר.
טוב, אני גם שהיה צריך להאט את הסרטים שלו כדי שיוכלו לעקוב אחרי התנועה שלו. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זו טענה שראיתי אותה ביותר במקום אחד.
עכשיו, ומאחר והם לא חשבו אז על דברים כמו קוויק קאטינג, רוב מה שאתה רואה בסרט זה פשוט, אתה יודע, המצלמה עומדת, ואז ברוס לי או ג'ים קלי, שגם יודע להרביץ אנשים, וג'ון סקסטון שקצת פחות, אבל גם יודע להרביץ אנשים.
יש לו כושר.
מרביצים לאנשים.
כן.
עכשיו, יש בעיות מאוד גדולות עם ההרבצה לאנשים, והיא בחבר'ה שאחרים על אפקטים הסאונד. הפוליו ארטיסט של הסרט הזה, כל אגרוף נשמע בדיוק אותו דבר, שנשמע בדיוק אותו דבר כמו כל בעידה, שנשמע בדיוק אותו דבר כמו מכת נונצ'קה. אני די בטוח ששמעתי צריכת ווילם 15 פעמים
לפחות.
האפקטים של הזריקה, אין תמיד כזה, אני כזה,
זה גם שאנשים זורקים את עצמם בצורה מאוד ברורה פה, זה די בולט. זה אוקיי,
אנשים כאילו תמיד שמפילים אנשים וזורקים אותם, אני כזה פשש.
זה חלק מהסיבה שיש כל כך הרבה פרודיות על הסרטים האלה. זה קל.
זה כל כך מתבקק. עכשיו, הקטע במנזר השאולים בהתחלה זה קטע שברוס לי כתב וביים בעצמו, וזה אמור להראות אפילו לסוף של החיים.
Okay.
ולמרות שאני לא כל כך מבין את זה, הקטע שבו הוא מסביר לבחור צעיר, אתה יודע, על איך אתה בועט לו כמו שצריך, יש בזה משהו, אני חושב, מעניין מחוץ לקונטקסט. יש בזה משהו, כן, כאילו משהו אמיתי מהפילוסופיה שלו לגבי לחימה.
חבל ששאר הסרט מתעלם ממנו.
אני לא כל כך מבין את זה, אבל בכל זאת, החלק המעניינים, אתה יודע, תסתכל לשם, אל תסתכל לשם, don't think, feel, זה מאוד בסיסי מצד אחד, אבל
זה הדרך לצפות בסרט, don't think, feel.
תכלס, כן. הבעיה הגדולה של הסרט, אני חושב, כמו של הפשיטה 2 והפשיטה 1, שהבוס הגדול נורא מאכזב.
תראה, אני חושב ש... לא, אני כן אגיד, הקרב בסופי, דעתי היה עשוי ממש טוב עם המראות, שהוא גנב את זה מאורסון ווילס, אבל עדיין זה היה רעיון...
לא, אורסון ווילס היה ברוס לי.
לא, אבל היה לו סצנה דומה עם מראות.
מגש הרשע עם ברוס לי, כל כך הרבה יותר טוב.
אני לא ראיתי את מגש הרשע, אני לא חרם. חור בהשכלה.
כן.
אבל אני חושב שהקטע הזה דווקא היה עשוי טוב, נראות שהצחיק אותי שהפתרון שלו, המאסטר שלו אמר לו שכדי שהכוח של האויב מגיע מהתמונה שהוא יוצר, ואז הוא אמר, you need to break the image, והיה לי ברור ברגע שהיה לו פלשבק הזה, שהוא הולך פשוט לשבור את המראות, כי הוא לא
באמת שובר.
זהו, לא, הוא סודק אותן, בכוונה, אבל
המראות עדיין מראות דברים, הוא לא פשוט הופך אותן לרסיסים על הרצפה.
אני ראיתי לך שוב, חשבתי, לא ככה מטאפורה עובדת.
Remember your feelings, Luke. Search it for you know it to be true. The force is with you, Lee, always.
אבל זה כן, אני כן חושב שהסצנה הזו דווקא הייתה מוצלחת, והיא מחפה על זה שהנבל לא מאיים במיוחד.
כן, היתרון היחיד שלו עלי זה העובדה שיש לו נשק באותו הזמן, יש לו את היד התותבת שלו שמחליף אותה להבין.
לפני זה הוא מחליף אותה ליד של דוב, וזה ממש ממש מטופש.
ולפני זה פשוט יד קשיחה מאבן. או...
זה הרבה יותר יעיל מיד כן. של דוב שהוא לא מצליח להזיז.
כן, הוא מכין אותם בכל מיני מקומות אסטרטגיים, כאילו.
כן.
למקרה שיפשטו על האיש שלי.
לא, יש לו תצוגה שלהן.
עכשיו, זאת, ועוד פעם, השומר ראש הראשון שלו, זה שמציגים לנו חיית הסרט בתור בחור נורא חשוב, זה רוברט וול בתור אוהרה, שהוא גדול ומאיים ו...
ויש לו זקן.
יש לו זקן, כן.
אתה יודע, שלושת האנשים שניגשים לרופר כשהוא משחק גולף כדי לשחות ממנו את הכסף, לכולם יש שפם.
שלום תשיבים.
בדיוק.
אבל אוהרה, כל כך בונים אותו בהתחלה, ואז בקרב שלו נגד לי, זה הקרב הכי חד צדדי.
כן.
בהיסטוריה של דברים. כאילו, זה היה כמו כאילו ברוס לי נלחם בסטיבן הוקינג, זה היה בערך אותה רמה של איום.
לא, כי סטיבן הוקינג לפחות היה יודע מה הוא עושה שם.
תראה, זה מוביל
לסרט... וסטיבן הוקינג יכול לעוף.
זה מוביל לסרט הסיום הנפלא של הקרב שבו ברוס לי פשוט קופץ עליו על חלק ממנו שאנחנו לא רואים מה זה.
זה קורה כמה פעמים הסרט, כן.
אני לא יכול לעשות אפילו את הירוך הזה, שבו הוא מותח כל שריר בגוף שלו להראות כמה שהוא עצבן, כמה שהוא נהנה להרוג אנשים.
כן, נזיר, זה מה שהם נודים ושאולים.
ולעומת זאת, יש לך את בולו יאנג שמופיע...
בולו.
רק מאמצע הסרט, והוא הרבה יותר מאיים.
בולוקס.
וכשהוא לא נלחם מול ברוס לי, אגב, הוא נלחם רק מול רופר.
כן, הייתי בטוח שהוא הולך להרוג את רופר, שזה נראה מתבקש, כי הם כל כך בונים את בולו בתור
האיום. אבל הבנייה שלו הייתה הרבה יותר קצרה. זה כאילו, הם התחילו את הסרט ואמרו, אוקיי.
הוא הורג ארבעה אנשים ברצף על ידי זה שהוא מקפל אותם.
כן, אבל הוא מופיע רק מאמצע הסרט. זה כאילו שהם התחילו את הסרט ואמרו, רוברט וול, אתה תהיה הבחור הראשי שלנו מבחינת מכות. ואז במסר אמרו, רוברט וול, אתה לא כל כך טוב במכות. אתה, בולו יאנג, בוא הנה, אתה הבחור החדש לנו. אבל ברצילתם חצי סרט ואני לא מופיע. לא אכפת לנו, בולו. תשבור ארבעה אנשים ברצף, כולל כאילו, יש קטע שבו הוא אוסף, שומר ראש, שנחשב בתפקידו, מחבק אותו למוות.
כן.
כן, ושובר אותו.
חיבוק בולו.
וזהו, עכשיו אתה הבחור.
אבל אז הקרב שהוא מול רופר, הוא... די...
לא, הוא לא חס, יש...
רופר נושך אותו ובועט לו בביצים.
אחרי שהוא מפיל אותו.
כאומן לחימה ותיק.
עכשיו, אתה חושב על הסרטים האלה מהמרחק שלנו וזה רק ברוס לי, ברוס לי, ברוס לי, אבל לא. יש כמעט זמן שווה שמוקדש לרופר וקצת פחות זמן שמוקדש לוויליאמס, שהם כבר חברים. ואני ממש אהבתי דווקא את הדמות של רופר, מין כזה ג'יימס בונד משועשע מעצמו, רק שהוא אמן לחימה.
כן.
יש איזו סצנה, עוד פעם, שהזכרת בהתחלה, ששלוש חבר'ה באים להזכיר את החוב שלו, ואם הזכרנו מלחמת הכוכבים, אתה חייב לג'אבה האן.
ג'אבה האן, ג'אבה דה האן. הוא לא חייב להאן.
ג'אבה לא מוכן לחכות יותר. והוא באמצע משחק גולף, והחבר'ה האלה סוגרים עליו, ואז פשוט הוא יוצא מהעצים, ויש כמה קולות שכזה,
צ'ק, צ'ק, צ'ק.
ואז הוא יוצא וכזה
שומר. וכדור, וכדור אף לא מהעצים.
זה אחלה סצנה. זה בדיוק סוג הקסם שהוא אמור להפגין.
הוא היה יכול לדעתי להחזיק סרט בעצמו.
יכול להיות שהוא יחזיק, לא בדיוק עברתי על הפילמוגרפיה שלו.
סיוט בחוף אלם זה רוב הפילמוגרפיה שלו.
אוקיי. והצלע השלישית של הגיבורים, ג'ים קלי בתור וויליאמס.
כן, היו לו ימים יותר טובים.
כן, הוא בעיקר היה אחרי זה ולפני איזה כוכב של מה שנקרא בלאקספלויטיישן.
זהו, אני די בטוח שגם לקחו את הסרט הזה כדי למשוך קהל שחור לדעתי.
זה עבר, כאילו הסרט הזה היה מאוד...
הוא מתחיל בתור באמת סוג של כזה ארגון מחתרתי למען זכויות אפרו-אמריקאים.
כן, ושני שוטרים באים לעצור אותו, והוא פותר את האלימות המשטרתית בצורה היחידה שאפשר.
אלימות. אלימות, כן.
כן. הסרט הזה הפילוסופי של דרכי שלום מאוד מאוד טוב באלימות.
אז מה אתה אומר על זה שהסרט הוא בעצם משל לקולוניאליזם הבריטי?
אני אומר מה?
אוקיי.
כי אתה יודע, הסינים מנצחים. הסינים מנצחים סינים אחרים, אבל זה בסדר.
כן, גם המציאות אגב, הסינים ניצחו, הסרט מתרחש בהונג קונג.
על אי בודד באמצע שום מקום.
ליד הונג קונג.
יש בכל זאת, הסרט זה ממש אוסף של סצנות שהם חשבו עליהם מוחזק במסטיק הלילתי של הם צריכים להגיע לטורניר, והסרט עצמו לא עובד, אבל הסצנות הבודדות כן עובדות. הסכמנו סצנה עם רופר, הסצנה על הספינה, שבה יש איזה בריון שמרביץ למישהו.
זה גם סצנה נחמדה.
וברוס לי צריך לפתור את זה, אז הוא אומר לו, אוקיי, אנחנו לא יכולים לכן על הסירה, יש פה, אתה יודע, אין פה מקום.
בוא נראה... שואלת מה הסגנון שלך.
כן, האמנות שלי לכם, לי לכם. מה זה השטות הזאת? טוב, אני אראה לכם הסגנון שלי, פשוט נרד לסירה הקטנה הזאת ונעוף לאי שם. נעוף
עם הסירה המעופפת שלי.
שלי.
על הכיסא של סטיבן הוקינג.
ואז הבחור הרע יורד לסירה, ופשוט ברוס לי משחרר את החבל ונותן לו להיסחף.
כן.
אחלה סצנה.
קצת בורקס, אבל אחלה.
תשמע, זה עובד טוב מאוד. הקטע גם ש... עוד פעם, רופר שמקבל נראה לי את כל... טוב, לי לא היה כזה שחקן, אז רופר מקבל את כל השורות הטובות בסרט. הסצנה עם החתול.
כן. אוקיי, הן הוא כזה... הן הוא נבל כזה סטריאוטיפי שהוא מלטף חתול לבן... בזמן שהוא מסתובב עם רופר במוזיאון העינויים שלו.
עכשיו, רגע, זה יותר טוב. הוא לוקח את החתול, הוא מניח אותו על מה שנראה כמו גיליוטינה.
החתול לא זז, כי הוא לא חתול.
והוא פשוט פחות יותר שואל את רופר, כאילו, איזה סוג של בן אדם אתה? האם אתה מסוג אנשים שיתנו לחתול למות או לא?
אבל גם, למה שייתן לו למות? מה היה בדיוק הסיכון להזיז את החתול משם?
אז רופר מציל את החתול ו... הן מהיר, עכשיו אנחנו יודעים שיש גבולות שלא תחצה, ואז הוא בכל זאת מראה לו את כל סודות הארגון הסופר מרושע שלו. עכשיו שאנחנו יודעים שאתה לא בחורה לגמרי, בוא אני אגלה לך על טבעת הסמים, העבדות, החטיפה והרצח שלי.
כי אין זמן יותר טוב, אם אנחנו כבר פה, אתה יודע.
לא, כי הם היו צריכים שהוא יראה את זה לרופר, כדי שלא יודע, אז ברוס לי יוכל...
שמישהו יראה את זה.
כן, כדי שהם יוכלו להראות את זה לצופים. אבל נורא רוצה לעשות סצנה עם החתול, כי זאת אחלה סצנה, אתה יודע, זה מוביל לאחלה שורה. אז הם פשוט שמו אותם אחד אחרי השני.
והיא לא הגיונית.
זה לא משנה. זה לא משנה, עוד פעם.
כאילו, כמה חתולים עבדו לפני שמישהו לקח...
אבל זה בסדר, כי הגיליוטינה לא באמת עובדת. אגב, המחבוס הודי של הן נמצא, אתה יודע, אתה יכול להגיע לה בעזרת משיכת חבל במקום ציבורי, יחסית.
אתה יכול גם לסובב מראה, מתברר. זה גם,
כן.
יש כמה כניסות, זה פשוט, לא כזה סודי.
זה כאילו ברוס וויין היה מזמין את כל הנבלים שרוצים להרוג אותו לתוך אחוזת וויין וכזה. טוב, אם תמשיכו פה במשהו אקראי, כן. תגיעו למאורה הסודית שלי. אבל, בבקשה.
אבל תתעלמו מהשאלת הזה שרשום עליו, לא מערת את הלף.
עכשיו, אני חושב שאנחנו חייבים להזכיר את הכוחנים המידיים של הסרט.
הזכרנו את החתול.
הנונצ'אפו. זה... אתה חושב שזה הסרט הראשון שבו יש לך את הקטע של הגיבור, או מישהו מדגים את העליונות שלו בעזרת, אתה יודע, אני יותר טוב בנשק ממך.
אני בטוח שלא.
הראשון במערב אולי?
סרג'יו ליאון, שמעת?
אבל יש הבדל של צלפים מול...
ג'ון וויין, שמעת? מערבונים עשו את זה הרבה.
לא, כן, אבל יש הבדל, אני חושב, בין סנט של אני יורה יותר טוב ממך, לבין אני יותר טוב בנונצ'קות, סלש חרבות, סלש...
בלך כבר עושה, הוא עשה את זה גם כן, לא יודע.
סביר להניח. אבל זה כל כך בולט, כי הבחור הרע איזה רד שרט עלוב, למרות שהם וייט שרט בסרט הזה, לא רד שרט.
האמת שהם בז' שרט.
לא, כי בסינית לבן זה צבע המוות. מנסה להניף את הנונצ'קות שלו בחוסר הצלחה.
מה שהסביר אגב למה הטובים לובשים צהוב.
כן, וברוס לי פשוט לוקח לנו את הנונצ'קות והורג את כל האנשים שסביבו. כולל אגב, אתה יודע מי אחד החבר'ה בסרט הזה היה?
ג'קי צ'אן.
ג'קי צ'אן. זה היה הופעה הקולנועית הראשונה שלו, חוטף מכות מברוס לי באמת, ב-0.7 שניות.
כן, ובאמת הכוונה היא זורק את עצמו אחורה.
תשמע, זה מה שג'קי צ'אן טוב, בלחטוף מכות ולזרוק את עצמו אחורה.
זה נכון, זה נכון. לא, הוא עדיין טוב בלחטוף מכות.
ראית את הסרטים האחרונים שלו, אתה בטוח שהוא טוב בלחטוף מכות?
אני לא בטוח מתי הוא הוציא סרט בזמן האחרון.
ג'קי צ'אן הוציא סרט, 4 סרטים כל שנה.
הם לא מגיעים לארץ.
גם נכון, הם מגיעים לאינטרנט.
אם כבר הזכרנו, סתם ככה בהערת אגב, הסרטים שהוא עשה בסין, בהונג קונג, ג'קי צ'אן, הסרטים שהוא עשה בשנות ה-80, הם מאוד זולים, ולכן היו צריכים נורא לאלתר כל מיני דרכים לגרום סצנות אקשן נראות מרתקות, תוך שילוב של הכישרון הקומי של ג'קי צ'אן, כי הוא היה באמת תמיד נחשב לסוג של ליצן. ברוס לי, בן אדם הכי רציני בעולם, והסרטים שלו, לפחות
לא ראיתי סרטים אחרים שלו, האמת, אבל הדרקון הוא סרט מאוד מצחיק, ולא כי הוא מכוון לזה. זה סרט שכאילו לא הייתה כמעט אף סצנה שלא צחקתי, וזה לא קומדיה.
אני חושב שהם קצת יודעים, אני חושב שאנשים שהם לא ברוס לי קצת יודעים מה הם עושים.
תראה, הדמויות של רופר ושל ביג ג'ון סטאד, הם...
תראה, גם ברוס לי מבין במידה רבה כמה סרט מגוחך, השחקן לא אדמות. מספרים שכשהודיעו לו על התפקיד כמו שלו, אמר, אוקיי, עכשיו אני זוכה לשמש באקדחים, כי זה יהיה מטומטם לגמרי שסוכן חשאי יתגנב לי של חבר...
יש איזה הסבר.
לא, בדיוק, הם מסבירים את זה בסרט.
יש איזה מתחבר גם למה שאמרת על הפשיטה, שחוקים שמקבילים נשק.
רק שהוא לא שומר על חוק, הוא מרגל מטעם בריטי, למה אין לו אקדח?
הוא גם רוצח אנשים.
כן, בתיק או בתחתונים או מה שלא יהיה.
איפה הוא יסתיר את זה?
לא יודע, קשור לרגל שלו מתחת למכנסיים או משהו, אני לא יודע. הוא ברוס לי.
יש סיבה מאוד טובה, הוא ברוס לי, אנשים לא באים לקולנוע כדי לראות אותו יורד.
אבל הוא נורא, כן, הוא נורא רצה לראות באנשים בקולנוע. זה הכללה של להיות אמן הלחימה הכי טוב של דורו.
כן, אתה רוצה לראות באנשים...
הכללה הנוראית של להיות הלוחם המושלם.
כן, אתה רוצה לראות באנשים, תהיה וסלי סנייפס. וסלי סנייפס, אתה לא מצפה שלא יירה באנשים. גם במציאות. גם במציאות, אתה לא מצפה שהוא לא יירה באנשים.
אתה, אחרי שראית את זה, אתה רוצה לראות עוד סרטים של ברוס לי?
אם הם ככה, אם, כן, אבל אתה יודע, בהפסקות, כי זה היה סרט, זה סרט מאוד מאוד מטופש.
שהגעת הדרקון, אני לא זוכר אפילו איך קראו לו באנגלית, ראיתי מזמן מזמן, והדבר אחד שאני זוכר ממנו, זה סצנת הסיום הנהדרת, שזה הקרב שהביא לעולם את צ'אק נוריס.
כן, אני יודע שהוא משתתף שם.
כן, הסצנת הבוס שם הייתה ברוס לי מול צ'אק נוריס הצעיר, שהיה, אני חושב, אלוף הקארטה של ארצות הברית או משהו.
משהו, והם גם היו חברים.
כן. וזו סצנה מאוד מאוד מרשימה. בניגוד לסרט פה שזה ברוס לי מנצח את כולם, והבחור הרע בסוף כמעט משיג עליו יתרון לדקה בגלל החדר מראות, שם זה היה פשוט שני חבר'ה בשיא הכישרון שלהם.
מפץ את המטאפורה.
כן, שני חבר'ה בשיא הכישרון שלהם הולכים עד הסוף אחד עם השני, ו... הם עושים את זה באופן נורא נורא... השיטה של ברוס לי בתור אמן לחימה ממה שהבנתי, הייתה, כמו שאומר בסרט, לא רק להימנע ממלחמה, אלא מותר לרמות כדי לנצח כשאתה בקרב, שכל דרך תהיה דרכי. אז בשהגעת הדרכון יש כזה שהוא מלחם בצ'אק נוריס, צ'אק נוריס מפיל אותו לרצפה, ומה ברוס לי עושה? הוא תופס את שערות החזה שלו ומסובב אותם.
זה כואב.
זה הצ'יפ שוט שלו, כאילו, וזה עוזר לו.
תראה, ב-Enter the Dragon בדרכון, הסוף של הסרט הוא באופן מוזר יותר, הוא מאוד לא הירואי. יש קו גדול של פחות או יותר כל האנשים שהוחזקו שם בכלא בניגוד לרצונם,
שהם אמני לחימה ממש טובים.
כן, כולם
שיקורים שהוחזקו בכלא,
כולם בהונג קונג, כמו באינדונזיה, כולם יודעים אמנות לחימה, גם כולם גברים בגילאים כאלה. אין שם סקנים.
לא.
הסקנים היחידים הם מספרי סיפורים שם, שמעוררים פלשבקים. בכל אופן, יש סצנה גדולה, לי פשוט עוזב באמצע את החברים שלו שהסתדרו לבד.
הוא כבר רק חצי מהחברה לבדו עד אז.
תראה, אתם תסתדרו מכאן.
אני עשיתי את רוב העבודה, אני ורופר עשינו את רוב העבודה.
וכשהוא חוזר, מה שמעניין, שרופר הוא זה שמקבל בעצם את טון הסיום, הוא מסתכל מסביב על הטבח, פחות או יותר שהיה, אנשים הרגו אחת השני במכות מילולית, והוא רואה שם את האישה שהוא בילה איתה כמה לילות, והייתה סוג של עוזרת אדמיניסטרטיבית, אפשר לקרוא איזה, של הן,
כן.
סרסורית שלו למעשה, סרסורית סלש מערכת, כל מיני דברים כאלה, והוא רואה אותה שם שוחרת ללא רוח חיים, והמבט שלו הוא מאוד כזה של... האם זה היה שווה את זה? כל האלימות, כל זה?
כנראה שכן.
זהו, וזה טון שהוא כל כך שונה מהטיפשיות של הקרב הסופי.
כן, עוד פעם, זה בעיה של הסרט הזה. אין טון, אין שמירה על גרם פנימי של העלילה. דברים קורים כדי להוביל לסצנה המגניבה הבאה. עכשיו, הסצנה המגניבה הבאה יכולה בהחלט להיות מגניבה. כאמור, כל החבר'ה יודעים להילחם. ובמאי חסר כישרון מספיק כדי להגיד, אוקיי, החבר'ה לי יודעים להילחם, אני פשוט אפנה את המצלמה אליהם, ואני אתן להם לעשות מה שהם יודעים לעשות.
נו לי סאונד של מכות.
ואז כן, אמני הפוליו באים ומחרבנים את זה. זה מה שאני רוצה לראות הסרט הזה, אתה יודע, גרסה רימאסטרד עם אמני פוליו נורמליים.
זה ידעת שאם נכנס נחש לחדר, אתה צריך לנפס את החלון, לצאת דרך החלון על ידי זה שאתה זורק כיסא דרכו וקופץ בסלטה? ידעת שזו הדרך הנכונה להתנהג?
זה נחמד שהוא חושב לקחת את הנחש איתו, זה מה שהוא היה צריך כדי להוציא אותם מהחדר.
כן.
במקום פשוט להיכנס לחדר, להרביץ להם, לאלף אותם, שהיה לוקח לו בדיוק שנייה. לא, הוא נכנס לחדר עם הנחש, אחרי שהוא זרק אותו.
כי זה קווסט. הוא נתקל בנחש, הוא לוקח את השק, שם את הנחש בתוך השק, ואז יש לו נחש בשק, באינדרטורי.
לא יכול להיות ברוסלי קווסט, כי התשובה לכל בעיה תהיה ברוסלי בועט בה.
או, להשתמש בנחש על חדר בקרה.
עכשיו אתה מבין שזה משחק שאתה צריך לעשות בתחרות הלודים שלכם שנה הבאה.
עשינו כבר משהו דומה.
עשינו ברוסלי קווסט?
לא, אבל עשינו על שוטר הודי בחלל.
ברוסלי הוא לא הודי.
שמתי לב.
שגעת הדרקון מול הפשיטה 2.
לא, זה לא שהגעת הדרקון, זה הדרקון.
סליחה, הדרקון מול הפשיטה 2.
תראו מאיזו בחינה, בחינה טכנית, מבחינת איכות כל זה.
מה היית מוכן לראות שוב? מה היית רוצה לראות שוב כל
זה? האמת שאת הדרקון. וכי הוא... כי כמה שהוא גרוע, כמה שהוא גרוע בצורה מהנה. הפשיטה 2 הוא לא גרוע, אבל הוא גם לא מספיק מהנה בשביל שאני ארצה עכשיו לראות אותו עוד פעם.
אני אלך על הפשיטה 2.
אוקיי, איך זה?
אני לא רוצה לראות. הוא לא... יש בו כמה רגעים משעשעים בדרקון. למי שאוהב את הדברים האלה מבחינת השכלה קולנועית, חשוב לראות זה כי זה... אתה יודע, ברוסלי עשה סרטים לפני זה, אבל זה הסרט של ברוסלי בעיני רוב האנשים.
זה גם הסרט האחרון שהוא השלים.
כן, יש משחק המוות שנערך תוך כדי שימוש ברבעי קטעים שהוא עשה בהם. שבואו נלחם בקרים אבדול ג'בר.
איזה פספוס, אה? איזה פספוס שהוא לא סיים את הסרט הזה.
כן. מהמעט שראיתי במשחק המוות דווקא נורא, אתה יודע, אלא זה אחלה קונספט.
איך קרים, איך קרים?
גדול ומאיים.
אז לא כמו במציאות, במציאות הוא רק גדול. היי, יור קרים אבדול ג'באר.
היית חייב להכניס את זה.
כמובן.
הפשיטה 2 סרט יותר טוב מבחינה טכנית בהרבה, גם המשחק שם שהוא בינוני עדיף על המשחק.
זה כמו לומר ש קרם פטיסרי יותר טוב משום. הפשיטה 2 השקיעו בו.
אוקיי, יודע מה? בואו ניתן לך שאלה אחת.
אוקיי, ואני אוהב שום, אני אוהב שום, אבל הוא מסריח.
מה סרט אמנויות הלחימה, איך שאתה רוצה להכליל את ההגדרה הזאת, שאתה הכי אוהב?
אני מניח שמטריקס, אם אנחנו מחשיבים אותו.
אפשר.
כי לא ראיתי הרבה סרטים טובים שמסרטי אמנויות לחימה, סרט הפשיטה הוא מאוד יוצא דופן, והוא משלב בין כמה סוגים של אקשן, הפשיטה הראשון.
מסיבות של חיבה היסטורית שזה הראשון שראיתי שלו, רעמים ברוב הברוקס עם ג'קי צ'אן. זה פשוט החשיפה הראשונה שלי לפלא שהוא ג'קי צ'אן. לא הצעיר, אבל בגיל שבו עוד היה
עשייה כושר. ג'קי צ'אן מאוד מבדר בעיניי.
כן.
אבל הסרטים שלו, חוץ מקטעי המכות,
הם נוראים.
אתה צריך לשרוד את הקטעים האלה כדי להגיע לחלקים המעניינים.
או, כן. ג'קי צ'אן הוא מסוים האנשים האלה שנולדו בשביל עידן היוטיוב, שבו פשוט לוקחים...
כן.
חפשו סרט המכות מתוך Legend of Drunken Master, הסצנה האחרונה. זה סצנה כל כך מופתית, וכל מה שמוביל לה הוא כל כך מיותר.
זהו, בגלל זה אני אומר שנהניתי יותר מהדרקון מאשר מהפשיטה 2, כי...
הוא הוספת קטעי היוטיוב של...
זהו, כי הדרקון... גם הקטעים שאין בהם מכות, הם עדיין מאוד מצחיקים. לא מהסיבה הנכונה, אבל משעשע לראות אותם.
טוב, אז עד הפעם הבאה, אני בביתה מסוסבת תום שפירה.
אני באגרוף דרקון אביעד שמיר.
נפגש בסרטי.